חדש מכל חי. הדרך הבטוחה והשמורה להתעדכן בכל מה שקורה בזמן אמת.
כל חי אולן, אנחנו חושפים כי ראש הממשלה...
מכתב חריג של כלל דייני ישראל.
מותר לפרסום היחידה המרכזית במחוז מרכז...
קו העדכונים הטלפוני של כל חי אונליין. חייגו עכשיו ל-036-780-780 והאזינו לכל החדשות והדיווחים אונליין. 036-780-780 ואתם בעניינים.
מתוך דברי השרף מסטרליסק, לעולם יעבוד אדם עבודה שלמה ותמה, לעלות ממדרגה למדרגה בעבודת השם. אבל אל ירגיל את עצמו להביט בכל עת ולהסתכל אם מתקדם. כי האדם דומה לעץ. מה עץ זה אם תעמוד אצלו ותסתכל בו בלי הרף, לבחון איך הוא גדל וכמה הוא גדל, לא תראה ולא כלום, וסופך להשתעמם בעמידה זו. אלא עליך לעובדו ולשומרו, לגוזמו ולזמרו, לזבלו ולהשקוטו, לשמור עליו מן המחבלים והמזיקים ורוחות רעות, ואז ילך העץ ויסגשג, יגדל ויעדיר. כן, צריך אדם להסיר כל המניעות המפריעות לו, ולסגל כל המידות המסייעות לו בעבודת השם, למען יפרח ויסגה, אבל אין זה מן המידה לבדוק ולמדוד בכל שעה כמה גדל.
נשי האיש אשר לא הלך בצעת ישרים ובדרך חטאים לא אמר שב לצים לא ישב, לא ישב, כי בתורת השם כרצון, ובתורתו יהגה יומם ולילה, והיה תת שתול על פלגי מים. אשר פיריו ייתן, ייתן ביתו, ועלה הוא לא ייבול, ועלה הוא לא ייבול, וכל אשר יעשה, יצליח. הלך בצד לשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב לא ישב כי בתורת השם חרצום ובתורתו יהגה יומם
אשר יעשה יצליח.
והיה כעת שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן ביתו וכל אשר יעשה יצליח. שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי, ט"ו בשבט, תשפ"ד, 25 בינואר 2024, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ופתחנו בדיבורים של ט"ו בשבט, בשירים, והנה נחבר את ה... את האירועים, את החג לילנות לימים הלא פשוטים שאנחנו נמצאים בהם. יהודה ולד כותב מעזה, את לעקור נטוע. בסקירת קצין המודיעין לפני הכניסה לעזה נאמר לנו במפורש, שימו עין על מטעי הזיתים, תפנו את קני הנשק ותראו לשם, יש שם פירים ומנהרות, המחבלים מסתתרים במטעים בין העצים ויוצאים לתקוף את כוחותינו. כוחות ההנדסה לפני כל מבצע פשיטה וטיהור של בית במרחב חן יונס, עוקרים ומנקים כל מה שסביבו, כל עץ פרי, כל מטע זיתים, כי משם מחבלי החמאס יורים עלינו, משם יגיע צרור הקלצ'ניקוב או טילי ה-RPG, משם מנסים להרוג אותנו. בהתחלה הייתה לי איזו צביטה בלב, חונכתי על כי האדם עץ השדה, על הערך של נטיעה והכבוד לאדמה ולצומח, אין עלה שצומח בלי מלאך שאומר לו גדל. גדלתי על יצירה ופריחה, על ערך הצמיחה, על תוספת החיים. אבל המחבלים הנאצים האלה השתמשו בעצים האלה לרצוח ולרשע במטעים, הם השתמשו לגדיעת חיים ולשנאה. מבחינתם העץ הוא רק מסתור כדי להרוג את חיילינו. ועקרנו אותם בכל כוחנו, כמה הם לא ראויים לאדמה הזאת הנאצים האלה. כמה הם לא ראויים למטעים ולעצי הפרי, לוחמי החושך האלה, אז את לעקור נטוע, את הט"ו בשבט הזה, אחגוג בעקירת עצים, כותב יהודה ולד, אגב באזרחי, הוא מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית, העקירה הזאת תוביל לנטייה אמיתית של עם ישראל, עקירה של רשע וחושך שתביא לנטייה וצמיחה של אור וחיים, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת מלחמה ועת שלום, הוא מצטט, ועכשיו עת עקירה ועת מלחמה, אז ט"ו בשבט שמח עם ישראל מחן יונס. יפה. עמנואל שילה כותב בשבע שיוצא היום, ראש הממשלה נתניהו נוהג נכון, כאשר הוא נמנע מלקיים דיון לפחות במישור הציבורי הגלוי על היום שאחרי המלחמה בעזה, מתוך חשש שדיון כזה, יביא לפירוק ממשלתו, ולא משום שכל מה שמעניין את נתניהו זו רק הישרדותו הפוליטית, כפי שטוענים אלה שביניהם ראש ממשלתנו הוא שטן, שמותר לייחס לו כל תועבה, אלא משום שהמשך כהונתה של הממשלה בשעה זו והרכבה הנוכחי הוא חיוני להצלחת המלחמה ולניצחון בה. יריביו של נתניהו משמאל טוענים שהוא חושש לדון במסירת השלטון בעזה ביום שאחרי לידי רשות פלסטינית משודרגת, משום שסמוטריץ' ובן גביר יגיבו בנטישת הקואליציה והפלת הממשלה. באותה מידה ייתכן שנתניהו לא מעוניין לדון ביום שאחרי, מחשש לתגובת ממשל ביידן, או מחשש שדווקא גנץ ואייזנקוט יפרשו מממשלת החירום, כשהתברר להם שנתניהו מתכוון להישאר בעזה עוד זמן רב. פירוק ממשלת החירום כעת עלול לעורר מחלוקות פנימיות חריפות שיגרמו לבלימת תנופת המלחמה, וירחיקו אותנו מהניצחון שהוא כל כך חיוני להמשך קיומה וביטחונה של מדינת ישראל. כל הרעיון של ממשלת החירום הוא להתרכז כעת במוסכם ובדחוף, ניצחון במלחמה, שחרור החטופים, טיפול בעקורים, ולדחות למועד מאוחר יותר את הנושאים ששנויים במחלוקת. לגבי מה שיהיה בעזה ביום שאחרי, יש להניח שזה אחד הנושאים השנויים במחלוקת, ומוטב להניח לו כעת כדי להישאר מאוחדים סביב הדחוף והמוסכם. בניגוד למה שאומרים לנו, הדיון בנושא היום שאחרי לא צריך להשפיע דרמטית על מהלכי המלחמה. אין בו דחיפות אלא בעיני מי שסבור שהלחימה תסתיים בקרוב, ומיד לאחר מכן על ישראל להשיג את כוחותיה מעזה. אם אנחנו עומדים לצאת מעזה בקרוב, אז אכן דחוף להחליט מה יקרה בה לאחר מכן. אבל האמת היא שהאינטרס הביטחוני של ישראל מחייב לחשוב על לפחות שנתיים, שלוש, אם לא יותר מזה, של כיבוש מלא של הרצועה והחזקתה בשליטה צבאית ומנהלית מלאה על ידי ישראל. בלי שליטה ישראלית ברצועה, גם אחרי המלחמה, לא יהיה ניתן לעקור מן השורש, אפרופו העקירות שדיברנו עליהם עכשיו, את אחיזת חמאס בעזה, הרי כידוע, גם במקומות שכבר כבשנו, עוד נותרה לארגון הטרור האסלאמי הרצחני הזה אחיזה עמוקה במסתרי פירים ומנהרות שחשיפתם והריסתם באופן מלא, הן עניין של שנים. אחרי 18 שנים של הזנחה מודיעינית ומבצעית שאפשרה לחמאס לצייד את הרצועה במלאי עצום של רקטות, רובים, מטולי RPG, מטעני חבלה ושאר אמצעי לחימה, גם אחרי כיבוש מלא של הרצועה, יידרשו כמה שנות עבודה עד שעזה תהיה מפורזת. צהל והשבק חייבים להיות פרוסים שם ולהשלים את מלאכת חיסול הטרור, אם נשאיר מאחורינו תשתית של חמאס, גם אם מוכה ומפוזרת, היא תשוב ותגיח מן החורים, תתארגן מחדש ותשתלט שוב על הרצועה ועל האוכלוסייה שלה, ותוך זמן קצר תחזור לאיים על שלומם ורווחתם של תושבי מערב הנגב וישראל כולה. עוד נקודה שהוא כותב בסיומו של השבוע הזה של הלחימה, השבוע לא פשוט, את השלטון המנהלתי האזרחי בעזה, היה ניתן אולי באופן תיאורטי להעביר לידי צד שלישי, שהוא לא החמאס וגם לא ישראל, אבל למעשה גורם כזה אינו בנמצא. הרשות הפלסטינית היא אויב טרוריסטי גרוע לא הרבה פחות מהחמאס, וכבר גורשה כזכור מעזה בידי החמאס. המצרים מסרבים ליטול את השלטון בעזה לידיהם, וגם הם לא בדיוק מועמדים למקום גבוה ברשימת חסידי אומות העולם. גם את שיתוף הפעולה של גופי אום למיניהם עם הערבים ואת צלחנותם כלפי הטרור האסלאמיסטי והעוינות שלו כלפינו, אי אפשר לפספס. עוינות מוסדות האום כלפי ישראל ידועה כבר מזמן, והיא ברורה במיוחד בימים אלו שבהם הולכת ונחשפת מידת שיתוף הפעולה המזעזע של אונרה עם הטרור החמאסי. כשהצלב האדום לא נוקף אצבע למען החטופים בשבי החמאס, וכשישראל עומדת לדין בהג על פשעי מלחמה, ובדומה לעם הגרמני שנזקק לתהליך של בקיצור להשתחרר מהנאציזם אחרי מלחמת העולם השנייה, גם הציבור בעזה זקוק לגמילה מתקופה ארוכה של תעמולה והסתה של אסלאם קיצוני מטורף שדחף אותו להשתתף ולתמוך במעשי זוועה חסרי תקדים. זה לא יקרה אם לא נהיה שם ונדאג לכך באמצעות תמיכה בכוחות מתונים מקומיים והשפעה חזקה על תוכני הלימוד במערכת החינוך, על המסרים בקייטנות ועל מה שנאמר במשרדים. אז סליחה, לא במשרדים, אלא במסגדים. אתם יודעים, זה דבר מעניין. לי לא הייתה דעה באמת מנומקת, לא בדיוק העמקתי לחשוב האם צריך לדון עכשיו במה שיקרה בעזה ביום שאחרי המלחמה, או לדחות, לקיים דיון מאוחר יותר. ואתמול, ברגע ששמעתי את המהדורות באולפנים, אומרים שצריכים עכשיו, דחוף, וראשי מערכת הביטחון לוחצים על נתניהו לקבל כבר עכשיו החלטות מה עושים עם עזה ביום שאחרי, הבנתי איפה הדעה שלי. הבנתי, כי אם אין לך דעה, תשמע מה אומרים האנשים שכל השנים טעו, ואלה שמנסים כל הזמן לעשות קמפיין נגד נבחרי הציבור וההחלטות שלהם, כי הם נבחרים ואפשר להחליף אותם, והרוב יכול להשפיע על דעתם, ותמיד הם אומרים שמערכת המשפט תחליט, והפרקליטות תחליט, וראשי הצבא יחליטו, וכשאנשים האלה אומרים שצריך לדון עכשיו דחוף, אז הבנתי איפה הדעה שלי נמצאת. שלא ישתמע מזה שאני אומר אוטומטית נגד ראשי הצבא. קודם כל בצבא אנחנו רואים עכשיו את גבורת הלוחמים וגבורת המפקדים ואת ההצלחה של פעולות צהל ושל המלחמה. אבל הכוונה היא למפקדים הבכירים ביותר, ובעיקר לשעברניקים, אלה שאמרו לנו שצריך ללכת על אוסלו, וצריך ללכת על ההתנתקות, ושתושבי עזה והחמאס מורתעים, וצריך ללכת על שלום ושיתוף פעולה וכו', והם אלה שאומרים לנו עכשיו שצריך דחוף להחליט מה קורה עם עזה, וצריך לצאת מעזה וכו'. אז כשאין דעה בדיוק, ואנחנו לא בקיאים בפרטים, אפשר להקשיב להם ולעשות ההפך. עכשיו 7:19 דקות, הפסקת פרסומות ראשונה, אחריה גם על ט"ו בשבט וגם על שבת שירה.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 22 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר בג'ימל נקודה קום. עוד מעט לביצוע שהשמענו אתמול לראשונה, ביצוע מיוחד, גרסה מיוחדת להתעוררות של אביגדור גביש, משפחת גבי שאיבדה את ההורים ואת הסבא ואת האח בפיגוע הנורא ההוא בבית שלהם באלון מורה לפני 22 שנה, והוא שר, אביגדור גבי שהוא שר את השיר מתוך, קודם כל הוא שר נקודה, וזה מחזק בימים אלה, אבל לא סתם שיר אלא את הנבואה, את השירה של דבורה, מתוך הפטרת פרשת שירה, שימעו מלאכים, האזינו רוזנים. אבל לפני זה, לפני ההפטרה ולשיריה, לפרשה, ואני רוצה לצטט את עצמי, את הטור שלי היום, בעיתון בשבע, ביום שלישי השבוע, היום השלישי של פרשת בשלח, שלשום, רבים קראו את פרשת המן כסגולה לפרנסה. מדהים איך זה תפס, והאמת שגם די מפתיע, כי המקור המדויק של המנהג, לקרוא את הפסוקים שבהם מתואר הנס של ירידת המן במדבר, דווקא ביום הזה בשנה, ביום שלישי של פרשת בשלח, לא לגמרי ברור. אם כבר, וזה ממש מעניין, יש מקור ברור מאוד ומוסמך מאוד לאמירת פרשת המן, לא רק ביום הזה, ביום שלישי של פרשת בשלח, אלא בכל יום מימי השנה, ממש בכל יום, ומה המקור המאוד ברור ומאוד מוסמך? שולחן ערוך. נכתב שטוב לומר פרשת המן, ובאותה הלכה כתוב גם שטוב לומר את פרשת העקדה, את עשרת הדיברות, את פרשיות הקורבנות, ובמשנה ברורה מוסבר, ואין די באמירה, אלא שיתבונן מה שהוא אומר, ויקיר נפלאות השם, ובהמשך כדי שיאמין שכל מזונותיו באים בהשגחה פרטית, כלומר כשאנחנו קוראים את פרשיית המן, ומעיינים בה, ולומדים אותה, ומתבוננים בה, אז אנחנו מבינים שכמו במדבר שהלחם, כן, משל לפרנסה, ירד מהשמיים, כך עד היום. פרנסתנו, אנחנו אמנם לא רואים את זה בעיניים, אבל היא תלויה בידי שמיים. בכל אופן, הסגולה הזאת אין ספק תפסה, וכולם אומרים, פרשת המן, וזה היה ביום שלישי, השבוע למחרת, ביום רביעי, כלומר אתמול, הופיעו בקרוע יומי הפסוקים של שירת הים, וחשבתי לעצמי תוך כדי קריאת שניים מקרא ואחד תרגום, שהלוואי שמישהו היה מפרסם שיש סגולה נפלאה לקרוא היטב ביום הזה את פירוש רשי על שירת הים. נראה לי שזה היה יכול לתת לנו הרבה כוח בשבוע הקשה הזה שעברנו. אז נכון שהפירוש של רשי על שירת הים ארוך יחסית ומכיל גם הרבה עניינים של דקדוק ולשון, אבל יש שם כמה ביאורים שפשוט חבל לפספס. קודם כל, כי אנחנו אומרים את שירת הים בתפילת שחרית בכל בוקר. אז כדאי שנבין אולי מה שאנחנו אומרים, אפילו אומרים בעל פה, נכון? והדבר השני, אני בטוח שהתעמקות בפירושים של שירת הים, היא סגולה לחיזוק האמונה והביטחון, בימים שאנחנו כל כך צריכים חיזוק לאמונה ולביטחון. הנה, אתם רואים, אני כבר מתחיל לשווק את הסגולה הלא בדוקה הזאת. הנה כמה דוגמאות, מתוך שירת הים שאנחנו אומרים בכל בוקר, מתוך פרשת השבוע, פרשת בשלח. וברוב גאונך אנחנו אומרים, תהרוס קמך. ורשי מסביר, תמיד אתה הורס הקמים נגדך. אבל רגע, שואל רשי, מי הם הקמים נגד הקדוש ברוך הוא? ומיד עונה, אלו הקמים על ישראל, ועל זה קורא אותם אויביו של מקום. כלומר, העולם הערבי חושב שהוא נלחם באויב הציוני. הוא לא מבין שהוא משחק באש, הוא נלחם ראש בראש עם הקדוש ברוך הוא. הלאה, ימינך השם נעדרי בכוח, ימינך השם תרעץ אויב. ורשי לא מבין, טוב אנחנו רגילים לזה כי אנחנו אומרים את זה, אבל בפסוק בעצם המילה ימינך או יד ימין מופיעה פעמיים, ימינך השם נעדרי בכוח, ימינך השם תרעץ אויב. למה כתוב פעמיים ימינך? הרי יש את יד ימין, שהיא היד החזקה יותר, ויש את יד שמאל, שהיא החזקה פחות חזקה. אבל אומר רשי, כשישראל עושים רצונו של מקום, השמאל נעשית ימין. מה זה אומר? זה בעצם הכי להפך משתי ידיים שמאליות, שתי ידיים ימניות, חוזק בשני הידיים. ועוד פסוק מתוך הפרשה שכדאי לזכור בימים אלה, נטית ימינך תבלעמו ארץ. ושימו לב למשל הבא שמביא רשי, כשהקדוש ברוך הוא נוטה ידו, הרשעים קלים ונופלים, לפי שהכל נתון בידו ונופלים בעתייתה. אפשר לדמיין את זה. ואם, זה, ואם קשה לכם לדמיין, הנה רשי עוזר. משל לכלי זכוכית, כלי זכוכית שנתונים ביד אדם, מתי ידו מעט והם נופלים ומשתברים. אז סינואר תיזהר, ידו הארוכה של הקדוש ברוך הוא כבר הגיע אליך, ועוד רגע הוא גם יתה אותה. מעט, כן? כמו שאומר רשי, לא צריך יותר מזה. אתה עומד ליפול ולהשתבר, כלשונו של רשי. הלאה. ומבחר שלישיו טובעו בים סוף. גם זה אנחנו אומרים בשירת הים, וגם את זה נאמר השבת בשבת שירה, מפרש רשי, אין תביעה אלא במקום טיט, במקום של טיט. מלמד שנעשה הים טיט לגמול להם כמידתם, שעבדו את ישראל, ששיעבדו את ישראל בחומר ובלבנים. כלומר, המצרים יכלו לטבוע במים, זה עונש מספיק חמור, אבל לא. להנהגת הקדוש ברוך הוא, הרשעים לא סתם מקבלים עונש, אלא בדיוק את מה שמגיע להם, מידה כנגד מידה. אתם שיעבדתם את היהודים בטיט, אין בעיה, המים יהפכו במיוחד בשבילכם לטיט תובעני, שבו תמצאו את מותכם. מה שמזכיר את הפירוש שרבים מאיתנו מכירים מבית הספר, אפילו מהגן, שם זה קצת היה מפחיד, על שלושה סוגי טובעים בים. אנחנו אומרים בפסוק, ירדו במצולות כמו אבן, אנחנו אומרים גם צללו כעופרת במים עזים, וגם אומרים יוחלמו קקש. אז רגע, יש פה, איך זה, איך הם תברו? אז רשי מסביר, יש פה כמה בחינות, כמה סוגי תבירות. הרשעים כקש, הולכים ומתרפין, עולים ויורדים. שוב, גם את זה אפשר לדמיין. כלומר, הם לא מתו כל כך מהר. המוות שלהם היה איטי ומלא סבל. בינוניים כאבן, כן? ירדו במצולות כמו אבן. זה אלו שקצת פחות הציקו לבני ישראל, והם סבלו פחות. והקשרים כעופרת. נחו מיד, כן? צללו כעופרת. הם מתו בלי לסבול. וכמובן שכשאומרים, כשרשי אומר קשרים, זה יחסי, אין כזה דבר קשרים, אין כזה דבר בלתי מעורבים. כולם מתו, השאלה איך. ונזכרתי בפירוש הזה, כששמעתי השבוע את אבידה בכר, חבר קיבוץ בערי, הגיבור שאיבד את אשתו ואת בנו בשמחת תורה, אגב איבד גם את רגלו, והוא אמר, הילדים שלהם שרפו אותנו בממד, המבוגרים יותר ירו בנו דרך הדלתות, ומי שקפץ החוצה מהחלון ירו בו עוד פעם, והמבוגרים על כיסאות גלגלים והנכים הגיעו לבארי ובזזו אותנו, לקחו אותנו שבועים. כך הוא תיאר את מה שקרה בשמחת תורה. כולם היו מעורבים בסיפור הזה, וכל אחד מהם עוד יקבל את עונשו המדויק. כל אחד מהם, כמו שאומר רשי בפרשה, הוא אויב אישי של הקדוש ברוך הוא.
שימו מלאכים, אזינו אוזנים. שימו מלאכים, שימו מלאכים, אזינו אוזנים. אנוכי להשם, אנוכי ישראל, אז אמר, אז אמר לשם, לשם אלוהי ישראל. השם בצדך מסעיר, בצדך מסדר. ומאים ארץ השגם שם השם בצדך מזהיר, בצדך מסתדו, עץ רעש אגם שמיים, נטפו גם אבים, נטפו מים, עץ רעש אגם שמיים, נטפו גם אבים, נטפו מים, מפני השם הרים נזלו מפני השם, זה סיני, זה סיני, זה סיני מפני השם אלוהי ישראל.
איזה יופי, אביגדור גביש והגרסה שלו לשימו מלאכים בלחן המופלא של יגאל צאליק, פרחי לונדון. עכשיו 7:35, הפסקת פרסומות, ומיד ממשיכים בתוכנית המיוחדת לט"ו בשבט ולערב שבת שירה.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 38 עכשיו, וכתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. עכשיו לרב שמשון רפאל הירש ועל הדברים שהוא כותב בספרו במעגלי שנה על ט"ו בשבט. הוא כותב את הדברים לפני משהו כמו 150 שנה, אולי יותר אפילו, אבל תראו איך כמה הם רלוונטיים לתקופה שלנו, לט"ו בשבט שלנו. אני מצטט חלקית מתוך מאמר ארוך שנקרא בשורת האביב בעיצומו של חורף. אין הבשר השטחית עודנה רואה את מראות החורף הטבעיים במלוא עוזם. הנה הבוקר ממש רואים את זה, בבוקר החורפי הזה בט"ו בשבט. עוד חודשים חורפיים ארוכי ליל לפנינו. אבל הנה לפתע ממשמש ובא יום ט"ו בשבט וצורר בכנפיו פריסת שלום ראשונה מן האביב הקרוב. פריסת שלום חמה ומעודדת לליבו ומוחו של כל יהודי, כי הנה משלים כבר הטבע את מרבית תפקידו בעידן החורף, לחדש ולרענן את האדמה בדשן, ובתוך מערבולת כל רוחות החורף האזות התעוררה גם רוח אביב כלילה לנשוב במעבדת החיים. אט אט קרבים והולכים פעמי האביב. לשד ההפרעה החדש מתחיל לתת את אותותיו באורכי האילנות מניבי פרי, אשר תוהרו וחוסנו בגשם ובקור מפני כל מיני פגעים. יום חג הוא לנו, יום ט"ו בשבט, כותב רב שמשון רפאל הירש, הועיל ויצאו רוב גשמי שנה, כפי שנאמר במסכת ראש השנה, ומשום שהלב והמוח היהודי זקוק מאוד להרהורי אביב בהירים ושטופי אורה, לרגשות אביב מלאי רעננות ופריחה. המחשבות והרגשות אינם בעצם כי אם אבות המעשה. הרי נאמר שהאדם עץ השדה, ובייחוד איש הפנימיות שנמשל בהתפתחותו לאילן. אין ספק שבעלי המחשבה השטחית לא יעלה בדעתם לציין את יום הולדתו של הפרי תאריך אחר זולת היום שבו ינשרו עלי הפריחה, והפרי כולו מבצבץ ומתקלף מנרתיקו. כן, זה ראש השנה לאילנות, יש פרי, איזה יופי, אפשר לאכול אותו, אבל, או כמו שאומר רב שמשון רפאל הירש, ברם, כן? מי שחושב ברצינות ומעמיק ביסודו של כל דבר, הלא אזיל בתר חנתה, הוא הולך אחרי החנתה. הלא, כלומר אותו אדם, חוקר אחרי היום שבו חנת ראשיתו של הפרי בהשקט ובהצנה. החוקים האנושיים כמו ההשקפה והחינוך שהם פרי שכלו של בשר ודם לעולם לא ישיגו כי אם את המילה הנאמרת, את המעשה אשר בוצע. וכך גם הם פועלים לאור ההסתכלות הזאת, גומלים טוב ומאנישים, משבחים ומגנים זכויות וחטאים, מידות טובות ופשעים בהתאם לתפיסה השטחית הזאת. כלומר מה שהם רואים בעיניים. לא כן החוק האלוקי והסתכלותם של התורה והחינוך היהודי שדרכם לעקוב אחרי שורש כל דבר ומעשה, להתחקות על מקור מחצבתם של הטוב והרע, ולאלף אותנו, כלומר ללמד אותנו, כיצד לשמור על תואר מחשבותינו הנסתרות, החשופים רק לעיני יודע כל תעלומות, איך למצוא את זוך החיים הפנימיים שלנו, ולאבד את אדמת שתיל נשמתנו, להכשירה לאדמת עידית, כלומר לאדמת הטובה ביותר, שמצמיחה ומסגשגת מעשים ודיבורים שיעלו לרצון לפני אדון קול. זה הוא פותח את המאמר שלו, הרש"ר הירש, בהיבט של ט"ו בשבט והאדם כזה, כיצור, כבריאה שעוברת כמו עץ השדה, תהליכים פנימיים, בשקט, מתחת לפני השטח עד שצומח הפרי. בסוף המאמר, אני ככה מדלג כמה דפים, הוא מדבר על עם ישראל כעם, ועם כל ההתמודדויות של התקופה שלו, מאז טוב התקדמנו הרבה, אבל עדיין יש לנו לאן להתקדם, והוא חווה בתקופה שלו את הרפורמה, את האנשים שמתרחקים משמירת תורה ומצוות, את הדור שמתנתק מהשורשים, והוא כותב כך, שובי שובי השולמית, קומי והתנערי בת ציון הנרדפת, שקרויה בפי הנביא, אונייה סוערה לא נוחמה, ואיתך יחד כל אלה אשר צורב בליבם הכאב על שפל המצב של הציבור והיחיד, שרואים מתוך צער עמוק איך מדלדלות והולכות שורות הנאמנים להשם ולתורתו, בו בזמן ששורות המתכחשים לצור מחצבתם מתרבות וגדלות, המבחינים כי הדור נחלש והולך ואפסו כוחותיו לעמוד בסערות התקופה ונתקפים בפיק ברכיים למראה הסערה המשתוללת במלוא עוזה סביב לאילן אשר נטע השם. שוב, אנחנו מדברים על תקופתו של רב שמשון רפאל הירש, ומאז כל כך הרבה התקדמנו, ולצערנו, אגב, גם בנסיבות הקשות, מאז שמחת תורה, התקדמנו כל כך הרבה בקשר של עם ישראל, בחזרה שלו, לשורשים שלו. אבל באותם ימים, וגם קצת בימים שלנו, זה לפעמים מדחדך שרואים את הניתוק, את המנותקים. והוא אומר, הוא מדבר על אותו אילן, כנסת ישראל שנמשלה לאילן בתהילים, הלא זה גפן ממצרים תסיע וחנה אשר נטעה ימיניך, כך עם ישראל נמשל לחנה, לענף של גפן, הנכן נחשפים עד מאוד לראות את העץ אשר תשרה שורשיה ותמלא ארץ, ואתם מחכים גם לראות את תשלח קציריה, ולראות בקיצור איך הגפן הזאת, איך עם ישראל פורח, אבל בסוף אתם רואים איך פרצת גדריה וערוע כל עוברי דרך, יחרסמן החזיר מיער וכולי, אבל מעודד רב שמשון רפאל הירש, קומו וצאו לכם בט"ו בשבט החוצה וקחו מוסר, לימדו איך חוגגים את חג הולדת האביב בעיצומו של החורף, בתוככי מערבולת זעף זו של סופה וסער, ודאי ראוי לכם להוזיל דמעות על הענפים שנשרו, אבל אנא לא להתאבל, התייבחו בבכי על שהגיעו לידי מצב של לשירה, על אלה שעזבו את עם ישראל, התנתקו מהשורשים, אבל לא על שנשרו. השערה אין בכוחה לפצפץ, כן, כלשונו של רב שמשון רפאל הירש, את הענף הירוק, הרענן ומלא החיים, כל מה שנשבר מכוח השערה כבר לפני כן היה שבור בפנימיותו, כבר עידן ועידנים שנפסקה יניקתו מאורק החיים של הגזע, והוא נהיה לאיבר מדולדל, אבל בעזרת השם עוד יצמח, עוד העץ הזה יגדל, וזהו מסיים לקח האביב, אשר יטיפו באוזנינו אילנות החורף, דווקא ביום 15 בשבט, שבו עולה השרף באילנות.
Elokim tzvokoi shuv no Elokim tzvokoi shuv no Habet mishamayim urei Ufekoit gefen zois Elokim tzvokoi shuv no Leukim tzvokois shuvno Leukim tzvokois shuvno Yehabet mishamayim murei Koir gefen zois Bechano asher not oyim ihnecho Ve'alve
צבקות שוב נעבט משמיים וראה ופקוד גפן זו וחנה אשר נטעה ימיניך ועל בן עם הצטלח רגע לפני הזמן המקודש של קאי חשוף מכל המשלים הבאמת מרגשים של טוביש והדווקא בחורף ובאמת מעודד בשנה הזאת להסתכל קדימה יש תפילה שאומר הבן איש חי והיא אולי הכי, הכי מעודדת הכי עם הפנים קדימה כי בטוביש על מה הבן איש חי תיקן תפילה על האתרוג של סוכות, כלומר בעוד מה? 8 חודשים, אנחנו מתפללים עכשיו, כן עכשיו במלחמה, מתי זה יסתיים, מה יהיה? אנחנו עם הפנים קדימה בעזרת השם לסוכות, לזמן שמחתנו, בעזרת השם שננצח וכולם יחזרו בריאים ושלמים, תגידו אמן. והנה התפילה של הבן איש חי, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתברך כל אילנות האתרוג להוציא פירותיהם באיתם, ויוציאו את רוגים טובים, יפים ומאוגדרים, ונקיים מכל מום, ולא יעלה בהם כל חזזית, ויהיו שלמים, ולא יהיה בהם שום חיסרון, אפילו עקיצת קוץ, ויהיו מצויים לנו, ולכל ישראל אחינו, בכל מקום שהם, לקיים בהם מצוות נטילה, עם מצוות נטילה עם הלולב, בחג הסוכות שיבוא עלינו לחיים טובים ולשלום, כאשר ציוויתנו בתורתך על ידי משה עבדך, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עץ אבות וערבי נחל. אמן. אז שנזכה שיהיה אתרוג, ושאנחנו נזכה, וכל אחינו בית ישראל באשר הם, בחזית, בעורף, שכל כולם יחזרו למקומם, קודם כל השבועים והחטופים ותושבי הצפון והדרום, בעזרת השם לזמן שמחתנו, ועכשיו 7:52 כבר, זמן כאיך סוף. עד כאן התעוררות שלנו לשבוע זה, והתעוררות שלנו לטו בשבט ולערב שבת שירה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר. בוקר טוב ושבת שלום, שבת שלום.